מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, האמת על מזונות העל. כתבתו של צורי בריקנר, פורסמה ב-14 בפברואר 2019. הם עולים פי כמה ממצרכים יומיומיים בעלי תכונות תזונתיות דומות, מבטיחים ניסים ונפלאות בריאותיים, ופעמים רבות לא נשענים אפילו על בדל מידע מחקרי אמיתי. מבט ביקורתי על הסופר פודס. האמת על מזונות העל. את הטרנד הזה רואים בכל מקום. מי מאיתנו לא נתקל בחבר שסיפר לו על מזון העל, סופר פוד החדש? מהסיפורים נדמה כאילו קיימים סוגי מזון שבהם, כמו אפוני הפלא מהאגדות, גלום סוד ארכאי שידוע רק לשמנים בערבה רחוקה. באחד תמון ללא ספק הסוד לריפוי כל סוגי הסרטן. אחרים מציעים לפתור את העולם מבעיות פוריות, סוכרת, אלצהיימר ואפילו מוות. כל מה שצריך זה סלט עם הפירות האקזוטיים הנכונים, וזהו. הלוואי שזה היה כה פשוט. לא לגמרי ברור מאין צמח הרעיון של מזונות העל. יש עדויות לשימוש במונח כבר בפרסומות מהמחצית הראשונה של המאה ה-20, אבל רק לקראת סוף המאה הוא החל להתפשט עם צמיחת רעיון המזונות הפונקציונליים, כלומר מוצרי מזון שלמרכיביהם יש לכאורה ערך בריאותי כזה או אחר. המחוקק לא עמד בצד, ובשנת 2007 הטיל, למשל האיחוד האירופי, סייגים חמורים על השימוש שעושים המשווקים במושג הזה. נתחיל בשורה התחתונה. מזונות על הם שקר שיווקי מעצם מהותם. אין מזון אחד, או אפילו שילוב של כמה מאכלים, שיכולים להבטיח מענה טוב לבדם למחלות כרוניות. בפועל, אין כמעט אף פעם בסיס ממשי לשימוש בהם כאמצעי למניעת מחלות או לטיפול בהן. כדי להפחית מחלות שקשורות לתזונה, כגון תסמונת מטבולית, סוכרת, מחלות כלי דם ולב ועוד, מומלץ להקפיד על אורח חיים מאוזן, הכולל מגוון רחב של מזונות, לאו דווקא אלה שהם ממותגים כסופר פוד. כך תזהו טענות שווא. הבטחות מרהיבות לריפוי מחלות. אילו הייתה תרופה סודית מהצמח הזה שעובדת היטב, חברות התרופות היו להוטות לנצל אותה. שימוש במונחים עמומים או שקריים, למשל מנקה רעלים, מעלה רמות אנרגיה או משפר מטאבוליזם. בדרך כלל מדובר במזון לא נפוץ שצריך להזמין במיוחד ממקומות אקזוטיים כמו האמזונס או המזרח הרחוק. המזון הזה יקר משמעותית ממזונות דומים שקל הרבה יותר להשיג, למשל ירקות ופירות מקומיים. חנויות הטבע ורשתות השיווק בכלל שופעות דוגמאות למוצרי מזון כאלה שמבטיחים גדולות ונצורות אבל לא מקיימים. הבה נבחן אחדים מהם ונראה מה הם באמת יכולים לעשות, אם בכלל. ספירולינה. ספירולינה משווקת לא פעם כעצה, אך למעשה מדובר בציאנובקטריה. קיימות עדויות לכך שכבר האצטקים צרכו ספירולינה עוד במאה ה-16. המוצר מבוסס על גידול כמות גדולה של חיידקים כחוליים, והם אכן עשירים במגוון רחב של רכיבי מזון, בהם פחמימות, חלבונים עם כמות סבירה של חומצת האמינולאוצין החשובה לשריר, שומנים, ויטמינים ומינרלים. להלכה, אכילת 100 גרם ספירולינה תבטיח לא מעט רכיבי מזון מועילים, ובאחוזים נעים מהצריכה היומית הנדרשת. עד כאן הכל טוב ויפה, עד שרואים שמשווקי התוסף ממליצים בדרך כלל על צריכה של 5 גרם בלבד ליום, כמות חסרת משמעות תזונתית ובמחיר ניכר. נקודה נוספת שדורשת חשדנות יתרה היא הטענה לכמות נאה של ויטמין B12 בספירולינה. לויטמין הזה יש צורות שונות ולא כולן פעילות בגופנו באותה מידה. עקב כך יש דיווחים סותרים לגבי ריכוז ה-B12 במוצרים השונים. לאחרונה לפחות 2 מחקרים הדגימו שכנראה אכן יש כמות מסוימת של הוויטמין בחלק ממוצרי הספירולינה. בעיה אחרת בספירולינה קשורה ליכולתה לספוח מתכות כבדות מאוד. האפשרות הזאת שימושית מאוד כשרוצים לנקות שפחים ומערכות מים, אך כשמבקשים לאכול ספירולינה יש להתייחס אליה בזהירות רבה. אם המים ששימשו לגדל את החיידקים היו מזוהמים במתכות כבדות, הן עלולות למצוא את דרכן למוצר ועליכם. לספירולינה מיוחסות מעלות בריאותיות רבות, עם מעט מאוד בסיס מדעי לקיומן, או לעדיפותן על מקורות פשוטים יותר לאותם חומרים. למשל, אכן יש ראיות לקיומם של מרכיבים נוגדי חימצון בספירולינה, אך הם נמצאים בשפע גם בירקות או בפירות. טענה משמעותית יותר היא שהספירולינה מפחיתה את כמויות הקולסטרול הרע, LDL, והטריגליצרידים. לזה אכן יש ראיות מסוימות. סקירה של 7 מחקרים קליניים שנערכו בנושא מצאה שאצל אנשים שצרכו 200 עד 500 מיליגרם ספירולינה ליום חלה ירידה ממוצעת של 46 מיליגרם בקולסטרול הכללי ו-41 מיליגרם ב-LDL, הקולסטרול הרע. עם זאת, רוב המחקרים הספציפיים לא הדגימו השפעה מובהקת ורק הניתוח המשותף של ממצאיהם הפיק את התוצאות האלה, כך שנחוץ מחקר נוסף בנושא. בנושאים האחרים הראיות קלושות במקרה הטוב. יש ראיות מסוימות בבדיקות מעבדה שהספירולינה מעכבת את החימצון של LDL, אך לא ממחקרים על בני אדם חיים. לתכונות האנטי-סרטניות המיוחסות למוצר יש אישור ממחקר יחיד שנעשה בהודו ב-1995, וגם שם נעשתה בדיקת רקמות במבחנה בלבד ולא בדיקה על חולים או אפילו בחיות מעבדה. הטענה להפחתת לחץ הדם נשענת על מחקר התערבות יחיד שמצא הפחתה ממוצעת של 6 מילימטר כספית בלחץ הסיסטולי. המצב דומה גם לגבי הטענות להפחתת נזלת אלרגית, טיפול באנמיה ואיזון רמות הסוכר בדם. ואילו המחקרים המעטים והראשוניים שבחנו את השפעת הספירולינה על כוח וסיבולת בספורט, הדגימו הבטחה זהירה עד כדי כך שאין מקום לדווח עליה. אם כן, רוב הטענות לא עומדות כלל במבחן התוצאה. גם אם אי אפשר לשלול אותן בגלל מיעוט המחקרים בנושא. יתרה מזאת, רובם המוחלט של המחקרים לא שללו את האפשרות שהנבדקים השתמשו במקביל בתרופות או עשו שינויים תזונתיים אחרים באותה תקופה. מדובר בחור גדול בהבנה שלנו, שכן אלה מרכיבים שמשפיעים רבות על רוב תוצאות המחקר שהוצגו כאן. לפני שנוכל לייחס יעילות כלשהי למזון העל הזה, נחוצים מחקרים נוספים וטובים יותר. כלורלה. כלורלה היא עצה ירוקה חד-תאית שגדלה במים. מעבר להיותה האורגניזם החד-תאי שמכיל הכי הרבה כלורופיל, היא עשירה גם ברכיבי תזונה כגון פרופיל חומצות אמינו מאוזן וחומצות שומן בלתי רוויות מסוג אומגה 3. מה שאין לה, אלה כוחות קסם. השפעות הכלורלה על הבריאות נבדקו במגוון תחומים, אך לאו דווקא לעומק. לדוגמה, בניסוי ראשוני שלא חזרו עליו, משנת 1990, הודגם שיפור כלשהו במדדי מערכת החיסון, במדגם קטן של מטופלים שסבלו מגידולים במוח. מעבר לזה, נבדק השימוש בעל חולי קוליטיס, מחלה אוטואימונית שפוגעת במערכת העיכול, אך התוצאות לא היו ברורות והסתמכו על שאלונים שלא העניקו הרבה מידע. השפעה אפשרית של הכלורלה נבדקה גם על חולי פיברומיאלגיה, מחלה של כאב כרוני, אך הממצאים היו מוגבלים עקב הקושי להבחן הטבה או הרעה במצבם של חולי התסמונת הזאת. אצל אנשים בריאים נמצא שכלורלה מפחיתה את כמות הליפידים בדם, קולסטרול כללי, LDL וטריגליצרידים. עם זאת, מדובר בירידה זעירה של פחות מ-10 מיליגרם בכל קבוצה, כך שקשה לייחס לה משמעות רבה. בשנת 2014 בוצע מחקר נוסף שבדק כיצד תוספי כלורלה משפיעים על ריכוז השומנים בדם, אך המחקר נמשך שבועיים בלבד, כשבדרך כלל נדרשים שבועות רבים כדי לראות שינוי ברמות של שומנים שונים בדם. ואילו מחקר שניסה לבדוק את היכולת של כלורלה לשפר את מצבם של מעשנים, לא מצא שיפור מובהק במדדי חימצון או במצב הלימפוציטים, תאים של מערכת החיסון, בדם. גם כאן רוב המחקרים נעשו על בעלי חיים או על תרביות רקמה, ואין ביכולתם להכריע אם כדאי לנו להשתמש בתוסף למען הגוף האנושי החי. יתרה מזאת, מאחר שרוב היתרונות של כלורלה קשורים כנראה לנוגדי החמצון שבה, יש לזכור שלאותה מטרה אפשר לאכול פירות וירקות, ומחירם אינו מתקרב כלל לזה של תוספי כלורלה, כ-150 שקל ל-200 תבליות. גוג'י ברי. פרי היער האקזוטי גוג'י ברי מגיע מהמזרח הרחוק. מדובר בגרגירים אדומים ממשפחת הסולניים, כמו תפוח האדמה והעגבניה, שנמצאים בשימוש כבר כ-2000 שנה ברפואה הסינית. נהוג לאכול אותם בצורתם המיובשת. הגרגירים עשירים בין השאר בנוגדי חימצון ממשפחות שונות, ובעיקר ממשפחת הקרוטנואידים, ובויטמין C שנמצא בריכוז של 42 מיליגרם ל-100 גרם מוצר, רק כשליש מפלפל אדום, אשר מנה ממוצעת שלו מכילה 120 מיליגרם ויטמין C. כמו כן, הם עשירים יחסית בברזל, 5 מיליגרם ל-100 גרם של גוג'י ברי, בדומה לעדשים מבושלות, אשלגן, 1460 מיליגרם, וסידן, 184 מיליגרם, קצת פחות מכוס חלב מועשר. כמובן, 100 גרם זה המון גרגירים. גם כאן המחקרים שבחנו את השפעותיו על בני אדם היו מעטים, ורובם נעשו במבחנה או על בעלי חיים. כשכבר נעשו מחקרים, לפחות חלקם היו שנויים מאוד במחלוקת. דוגמה לכך היא מטה-אנליזה, בחינה ביקורתית של תוצאות שנאספו בקבוצת מחקרים קודמת, שנעשתה על 4 מחקרים של אותו צוות שביצע את המטה-אנליזה עצמה, דבר שלא מאפשר למנוע הטיות. גם המדדים שנבדקו במחקר היו כלליים מאוד, אם לא בלתי ניתנים להגדרה מדויקת. למשל, שיפור באורח החיים, אנרגיה והרגשת בריאות, על סמך שאלונים כנראה. אפילו כך, רוב ההשפעות שנמצאו לא היו מובהקות סטטיסטית. פרט לכך, לא נמצאו עוד מחקרים קליניים עדכניים שנגעו לגוג'י ברי, וגם לא מחקרים תצפיתיים ארוכי טווח. כך שנכון להיום, לא ידועים כל יתרונות בריאותיים ספציפיים לגוג'י ברי. יתרונות תזונתיים? מדובר בפרי טוב ומזין. השאלה היא אם שווה לשלם עליו כ-20 שקלים ל-250 גרם במקום מוצרי מזון אחרים ומזינים לא פחות שאינם ממותגים כסופר פוד. אסאי. פרי האסאי גדל על דקלים בדרום אמריקה. טעמו מזכיר מעט שוקולד וקרוב גם לאוכמניות ולגרגירים דומים. ברפואה העממית האינדיאנית השתמשו בפרי הזה נגד מגוון רחב של חולאים, כולל שלשולים, צהבת ונגעי אור. מבחינה תזונתית, הפרי מכיל חומצה אולאית, אומגה 9, חומצה לינולאית ואומגה 3. כמו כן, יש בו כמויות מסוימות של נוגדי חימצון, כגון אנטוציאנינים, גלוטנינים ואחרים. גם כאן רוב המחקרים לא עברו את רמת האחברים והמבחנות, שם אכן הודגמו לתמציות שלו תכונות נוגדות חימצון ואנטי סרטניות, ואפילו תכונות ניגודיות שמתאימות לשימוש בו בבדיקות MRI. עם זאת, במה שנוגע למחקרים קליניים על בני אדם, נמצא רק מחקר אחד מהשנים האחרונות, שפורסם ב-2011, ובדק 10 נבדקים בריאים בלבד, שצרכו 100 גרם פרי ליום במשך חודש. המחקר בדק את השפעת התוסף על מדדים מטאבוליים של חילוף חומרים, כמו רמות סוכר בדם, רמות אינסולין והרכב הליפידים בדם. למעט הבדל מובהק בהשפעה על סוכרים, לא נמצאו הבדלים מובהקים אחרים. כל זה לא מפריע לאתרי טבע לייחס לאסאי תכונות פלא שלא נבדקו מעולם במחקרים קליניים, כמו טיפול באקנה, באנמיה, בזיהומים, בסוכרת, בדימומים, וכמעט בכל דבר שתעלו בדעתכם. וראיות? כנראה לא צריך. המפ הוא תמצית המופקת מזן של צמח הקנאביס סטיבה, שזנים אחרים שלו מוכרים כמקור למריחואנה. עקב המגבלות החוקיות, יש קשיים רבים בחקר השימושים האחרים בו, שאינם קשורים לתכונות הפסיכואקטיביות של חלק מהמולקולות שלו. לכן הצלחנו למצוא רק מחקר אחד מהשנים האחרונות שהתייחס לפרופיל התזונתי שלו, שהוא בהחלט מעניין. מהמחקר עולה שהשמן מכיל יותר אומגה 3 מאומגה 6 ביחס של 3:1, דבר שהופך אותו למקור טוב לחומצות השומן החיוניות הללו. מעבר לכך הוא מכיל קנאבידיול, חומר שאינו משפיע על התודעה ומיוחסות לו אי אלו תכונות מועילות לבריאות, ואפילו מעט ויטמין E. בהיעדר מחקרים שבחנו את ההשפעה של צריכת שמן המפ על בני אדם, אי אפשר לקבוע כמעט דבר לגביו. ייתכן שאם החוקים הנוגעים לקנאביס ישתנו, נראה אותו משמש בעתיד כשמן בישול או כתבלין לגיטימי. צ'יה. זרעי הצ'יה גדלים על שיח קרוב למרווה, והם אינם נחשבים באמת מזון על, אלא מאכל ככל המאכלים. הצ'יה עשירה מאוד בחומצה לינולאית, שהיא חומצת שומן בלתי רוויה מסוג אומגה 3 שנחשבת חיונית. טבעונים וצמחונים שלא אוכלים דגים זקוקים למקורות אחרים לאומגה 3, והצ'יה היא אחד מהם. די בחפית או שתיים ליום של זרעי צ'יה כדי להגיע לכמות היומית המומלצת, זול יחסית ונוח לשימוש כתוספת למזונות רבים. עם זאת, יש מי שמייחסים תכונות פלא גם לצ'יה. בפועל, הנושא כמעט שלא נבדק. מחקר אחד שנעשה על בעלי חיים לא מצא השפעה שלה על מערכת החיסון. כמו כן, מחקר קליני יחיד בחן את השפעת הצ'יה במריחה על נגעים באור, אך הוא נעשה על 5 נבדקים בלבד, ואי אפשר להפיק כמעט שום מידע משמעותי ממדגם קטן כל כך. פרט לכך, מוסכם בספרות המחקרית רק על הכמות הגבוהה של אומגה 3 במוצר, דבר שהופך אותו פשוט למזון. מקה. צמח המקה הוא צמח ממשפחת המצליבים המגיע מהרי האנדים, שם השורש שלו שימש שנים רבות ברפואה העממית המקומית. חסידיו מייחסים לו לדוגמה סגולה בשיפור התפקוד המיני. סקירה שיטתית של 4 מחקרים קליניים מצאה שהתועלת שלו בתחום הזה אומנם מובהקת סטטיסטית, אך קטנה ולא משמעותית. מעבר לכך, לא נמצאו מחקרים נוספים על בני אדם מהשנים האחרונות שהדגימו תועלת בריאותית או תפקודית כלשהי שמקורה במקה. עשב חיטה. עשב החיטה הוא זן מסוים של החיטה המוכרת לנו שמקורו בהודו ונהוג לצרוך אותו לפני שהבשיל. את העשב סוחטים למיץ או מייבשים ותוכנים לאבקה. 70% מהמיצוי המתקבל מורכב מכלורופיל, והוא מכיל גם כמויות לא קבועות של ויטמין A, B, C ו-E. כמו כן, קיימים בו נוגדי חימצון פלבונואידים. הראיות לשימוש רפואי בו הן מעטות אך מגוונות. מחקר חלוץ שנעשה בהודו ב-2004 על 16 ילדים חולים במחלת הדם התורשתית טלסמיה, הציג אצלם שיפור בריאותי מסוים ושיפור בתיאבון, אך בהיעדר קבוצת ביקורת ומחקרים גדולים יותר, אי אפשר להסיק מכך מסקנות רציניות. מחקר אחר, שנעשה על 24 חולי קוליטיס, סבל מהקושי לחכות את טעמו המר של עשב החיטה כדי ליצור קבוצת ביקורת אמינה. גם כאן נמצא שיפור מסוים, אך לא ברור מספיק. מעבר לכך, לא נמצאו עוד ניסויים קליניים רלוונטיים או מחקרים תצפיתיים גדולים ארוכי טווח שיעידו על יתרון בריאותי כלשהו של המיצוי המריר הזה. ייתכן מאוד שקניית וצריכת מוצרים שלעיתים יקרים יחסית תגרום לאדם לחשוב שהוא תורם לעצמו. הרי הנה, הוא מטפל בעצמו ואף בצורה הטובה ביותר שהכיס יכול להרשות. אך האמת היא שרוב המוצרים המכונים סופר פוד אולי אינם מזיקים ויכולים להוות חלק סביר מאורח חיים בריא ומאוזן, אבל נראה שהתועלת שלהם קטנה בהרבה ממה שמבטיחים לנו. האמת, ככל הנראה, פשוטה יותר וזולה יותר. אכלו די ירקות ופירות, נסו לשלב קטניות, ואל תשכחו לשתות מים ולהקפיד על פעילות גופנית. אין צורך להוציא כסף רב על מוצרים שנשמעים יוקרתיים, אך למעשה אין בהם תועלת ייחודית. האזנתם לכתבה האמת על מזונות העל. מאת צורי בריקנר, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון.